רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
כימאים, פיזיקאים, מהנדסי כימיה, מכונות, חומרים ותעשייה וניהול, אינטל רוצה אתכם. ענקית הטכנולוגיה העולמית וחברת ההייטק הגדולה מגייסת לשורותיה מהנדסים ממגוון תחומים, גם בעלי ניסיון וגם בוגרים טריים בתחילת דרכם המקצועית. אינטל נמצאת בחזית הטכנולוגיה בכמעט כל תחום, מתקשורת ומחשוב ועד בינה מלאכותית ורכבים אוטונומיים. מפעל השבבים של אינטל בקריית גת הוא המפעל המתקדם והגדול ביותר של אינטל ובעולם בכלל. כאן עושים היסטוריה בקנה מידה עולמי. למידע נוסף על המשרות הפתוחות, חפשו אינטל דרושים בגוגל.
עושים עסקים עם חגי גולן.
שלום, אנחנו שוב עם עושים עסקים השבוע, והפעם נדבר על שוק התקשורת, אבל לא המדיה, אלא טלקומוניקציה. סלקום עומדת לפטר 250 עובדים, עובדי בזק עומדים להשבית את החברה, ובכדי להבין מה קורה בשוק התקשורת ומה ההשפעה עלינו, אנחנו מדברים עם ערן יעקובי, מנכ"ל רוסריו ייעוץ ומחקר. שלום ערן יעקובי.
שלום חגי.
נשמע, אנחנו מדברים היום כי א', השבוע פורסמו ידיעות על כך שסלקום עומדת לפטר 250 עובדים, וגם בבזק המצב לא מזהיר, וזה שתי חברות תקשורת, טלקומוניקציה יותר, אם צריך להיות קצת יותר מדויקים, אבל בואו נתחיל לדבר קצת על, שוק הסלולר. הפיתורים האלה בסלקום זה משהו שאמור להפתיע אותנו?
הפיתורים בסלקום לא ממש אמורים להפתיע אותנו. בוא נזכור כרגע שזה גם סוג של מאבק בין ההנהלה לוועד, לא בהכרח יהיו פיתורים, אבל בגדול המצב לא טוב. המצב לא טוב בחברות הסלולר הגדולות, מצב שמתמשך, והם באמת כבר מ-2012, כל אחת בקצב שלה עושה את כל מה שיכולה על מנת להתייעל, וגם מחפשת מנועי צמיחה חדשים.
אתה אומר 2012, רק נזכיר, אתה אומר 2012, כי זו בעצם השנה שבה הרפורמה, כן, המהפכה הגדולה שרשומה על שמו של כחלון, למרות שגם פה צריך, אתה יודע, אנשים לא כך זוכרים, אבל זה משהו שהתחיל עוד בכלל משר התקשורת בתקופתו של שס, אבל עזוב את כל העניין הזה.
כחלון חוץ מי לתת לזה דחיפה, לא,
כן,
אני אבל לא חושב שזה המהפכה שלו, אני חושב שגם נגרמו נזקים מאז.
אז בוא נדבר על זה. אז קרתה אותה מהפכה, המחירים צנחו, ולמעשה חברות הסלולר מאותה נקודה מדממות לכל אורך הדרך. זו הגדרה נכונה, מדממות?
היום הן מדממות, לכל אורך הדרך התחילו לרזות, היום זה הגיע למצב שכבר הסוס רעב מדי.
כן.
והסוס רעב מדי, אתה יודע, אפשר תמיד להגיד, זה עניין של ניהול וזה. במקרה הזה אפשר לאורך הדרך לבדוק ומי ניהל יותר טוב ומי ניהל פחות טוב ומי היה יותר מוכן למהפכה ומי פחות, אבל זה בכלל לא השאלה. השאלה היא הפלטפורמה הרגולטורית או הקר הרגולטורי שגורם למצב הזה להמשיך, ואנחנו גם לא רואים כל כך את האור בקצה.
זאת אומרת, מה אתה אומר בעצם? שהרגולציה היא זאת שדוחפת למצב שנמצאות ולא התחרות הפרועה, יש יגידו, בשוק הזה?
תחרות פרועה היא גם סוג של, תוצר של רגולציה. עכשיו, אני אומר, היה צריך לפתוח את השוק לתחרות, היו פה שלוש חברות שהרוויחו רווח, מה שנקרא בכלכלה לא נורמלי, והיה צריך לעשות רפורמה, אין ספק. הדרך שבה נעשתה הרפורמה, שבעצם אין מילה יותר טובה להגיד את זה מליצור את הפעילות על רשתות שהשקיעו בהם וצריכים להמשיך להשקיע בהם, והתנאים הם לא שווים בין המתחרים, לא החדשים ולא הקיימים.
אז בוא נפרק רגע את המשפט הזה שאתה אומר שהייתה תופעה של תפילות. אתה מדבר על כך שבעצם היו מפעילים קיימים שהשקיעו המון כסף בתשתיות, והרגולציה בעצם אמרה, יכולים להיכנס מתחרים נוספים, אבל הם לא צריכים להקים את כל התשתיות, הם יכולים למעשה לשבת, ולכן אתה קורא לזה תפילות על התשתיות של החברות הקיימות.
ועדיין גם זה בסדר. זה בסדר לפתוח את זה ככה. הבעיה היא שכשמיכאל גולן
מגולן טלקום,
סליחה, עשה סוג של אביוז לרשת של סלקום. כי לפתוח את הרשתות ולתת למתחרים להיכנס זה בסדר, זה אפילו היה נדרש באותה שנה, או באותה תקופה. אבל לא אכפו את ההסכמים, את הסכמי שיתוף הפעולה ואת תנאי הרישיון, בעיקר לא את של מיכאל גולן, ואז ראינו תוצאה שאחרי כמה שנים, פתאום גילינו שהוא גם חייב לסלקום 600 מיליון שקל, והוא לא עומד בהרבה מתנאי הרישיון, והוא מקפל אנטנות חזרה, ובעצם מה שנעשה פה זה לתת לטפיל שלא רצה להשקיע בכלל, לעשות אביוז לכל השוק, ואז, כי אחרת גם אתה ואני מחר יכולים לבוא ולהגיד אנחנו רוצים להיות חברת סלולר, בוא נשווק בעשרה שקלים ונראה מה יקרה. ברגע שלא אוכפים את תנאי הרישיון, הגענו למצב שהמחירים יידרדרו כל כך למטה, ומחירים שיורדים אחר כך קשה גם, קשה והתחרות הופכת להיות במצב של היפר תחרות, קשה להעלות מחירים חזרה.
זאת אומרת, אתה אומר שהייתה תחרות שהיא הייתה בעצם תחרות לא שווה, וזה לא המצב היום. היום התחרות היא כן שווה בין החברות מבחינת הרגולציה, שעדיין יש מצב של שחקנים שיכולים להתחרות במחירים יותר נמוכים לעומת כאלה שצריכים להשקיע הרבה יותר.
היום אנחנו כבר בסוג של תוצאה, היום התחרות בסדר, נגיד שכולם
באותם תנאים
הקלו עליהם והתנאים פחות או יותר הושבו, גם את זה אי אפשר להגיד, אבל נגיד, אבל אנחנו כבר במצב של שש חברות שהן לכאורה בעלות על תשתיות, ועוד שתי חברות שהן ריסלרים, שמוכרים צלקום ואת, רמי לוי זה סלקום וטלזר זה פרטנר, אז אנחנו עם שמונה מפעילים, עכשיו אף אחד לא רוצה ללכת הביתה בלי שיקנו אותו בהרבה כסף, וגם אנחנו לא יודעים אם הרגולטור מיישרו רכישות. אז עד שלא נראה חברה, וסלקום אתה אומר, התחילה לדמם, עד שלא נראה חברה קורסת, אני לא רואה איך הרגולטורים פה, בטח לא לפני בחירות וכו', מאשרים מיזוגים ורכישות, אבל לא נוכל לברוח מזה, אנחנו לא מדינה שיכולה להכיל שמונה מפעילים.
כן, תגיד, מה בעצם...
זה עוד השלכות גם, אבל תכף נדבר על זה.
כן, תגיד, מה בעצם, הרי אנחנו כמובן כצרכנים מאוד נהנים מהתעריפים הזולים המופחתים האלה, אבל מה בעצם מונע מחברות כפי שניסו לעשות לפני מספר חודשים, לא כל כך מזמן, נדמה לי גם סלקום וגם פרטנר, להעלות את המחירים אם הן מפסידות כסף ואם הן רואות שהן לא יכולות לתפקד ככה. מה בעצם מונע מהם מלעשות את זה, ולמה השוק לא יישר קו באיזשהו אופן?
הסביבה הנוכחית, כמו שאמרתי קודם, הסביבה הנוכחית פשוט נמצאת במצב של היפר תחרות. אז הם העלו מחירים, והשחקנים החדשים הקטנים יותר, ובואו נזכור שגם במאי 2018 נכנס עוד שחקן לשוק, Wi-Fi של אקספון, עם מחירים נמוכים, וגולן היה צריך להשוות מחירים, כי בעצם הפכו אותו מלהיות הכי זול ללא הכי זול, וזה המצב של היפר תחרות, זאת אומרת, הם המשיכו עם מחירים נמוכים, אתה יודע, הצרכן בסוף בא ועושה חשבון, אין בידול אמיתי בין החברות, אז אוקיי, את אותו שירות אני יכול לקבל במקום ב-40 ב-20,
כן.
ולכן ההכרזה הזאת על העלאת מחירים, היא הייתה יותר ניסוי, אולי קריאה שאנחנו לא יכולים יותר, אבל בפועל זה לא מחזיק מים.
אוקיי, תגיד, בוא נדבר קצת על המחירים. מה לדעתך צריך להיות מחיר של שיווי משקל שמאפשר לחברות איכשהו לתפקד לעומת המחירים שמשלמים היום, כפי שאתה אומר, אני לא יודע אם משלמים 20, אולי כאלה שיש משלמים 20 או 30 או...
אז אתה יודע, זה קצת משעשע אותי, כי אני קורא בעיתונים שב-50 שקל צריך להתחיל להרוויח, או ב-60 שקל, זה חסר משמעות בעיניי. אני אומר שעל מנת שהחברות ישרדו, צריך לקיים קר פורה גם להשקעות, גם למחירים סבירים, ובסוף כוחות השוק עושים את שלהם, לכן אני לא עונה לך על מה המספר המדויק צריך להיות פה. כי בתנאים שכולם מתחרים באופן שווה, ושגם יש פה עידוד להשקעות, קרי, נשאר גם כסף להשקיע, ואין צורך יותר להגיד, החברות האלה חילקו המון דיבידנדים וכו', זה נחלת העבר, הם כבר מ-2013 או 2014 לא מחלקות כלום, אז גם בעלי המניות שלהם לא נהנים, זאת אומרת, צריך להישאר כסף גם להשקעות בתשתיות, ויש להם עוד רצונות, כמו להשקיע בסיבים אופטיים ובטלוויזיה. אז עד שהקר הרגולטורי לא יהיה קר פורה לעידוד השקעות, יחד עם מחירים תחרותיים, ופה השוק יקבע מה זה מחיר תחרותי, זה יכול להיות ב-40, זה יכול להיות ב-60. אבל כל עוד התנאים שווים, אז כל חברה תוכל להתאים את עצמה גם את מבנה העלויות וגם את החבילות שהיא משווקת, ואז נגיע לשיווי משקל. זה לא יקרה לפני שתהיה פה קונסולידציה.
אוהבים חידות ולא מפחדים מפאזלים? הייתם רוצים להיות הגיבורים של ספר בלשים? מכון המחקר הלאומי, סמלה, סייבר, מודיעין ולוחמה אלקטרונית, מחפש אתכם. שאלנו את מיטב החוקרים בסמלה, מה לדעתם דרוש כדי לעמוד בדרישות התפקיד?
אנשים בסמלה זה אנשים שיש להם ראייה מולטי-דיסציפלינרית. הם לא רק בקיאים בנקודה אחת. זה מקצוע של הרבה מקצועות. אנחנו משחקים פה במלחמה, שאת מוצאת פתרון, אז הצד השני מוצא פתרון לפתרון. זה תחרות שמתקיימת כל הזמן. זה לא פתרת ואת הולכת לישון. פתרת, הוא מוצא סדק, נכנס בסדק, את צריכה לפתור שוב את הבעיה מחדש.
צריך לזכור שבסופו של דבר, בסוף התהליך הזה, ההבנה של האיום היא מצילה חיי אדם בסוף. כשאנחנו מסתכלים על התהליך הזה, אז אפשר להסתכל עליו כתהליך שהוא בניית, יכולת, אתגרית, אבל בסופו של דבר המערכות למדלף האלה מותקנות על מטוסים, והמטוסים האלה אמורים לטוס באזורים שהם אזורים מאיימים, וכשהטכניקה עושה את העבודה, ואותו חוקר הגיע למסקנה שכך זה הדרך הנכונה והכי טובה לעשות את זה, היא בפירוש מצילה חיי אדם.
רוצים להיות גם אתם חלק מחוד החנית של המחקר הביטחוני? בסמלה מחפשים מהנדסים מצוינים, בעדיפות לבעלי תארים מתקדמים, למשרות מחקר בכל התחומים. מערכות ערף, מערכות אלקטרו-אופטיות, אלגוריתמי עיבוד אות, GPS, תקשורת, בקרה וסייבר. הגישו עוד היום קורות חיים לאתר הדרושים של רפאל, וציינו שאתם מעוניינים לעבוד בסמלה. בנוסף, אתם מוזמנים להאזין לתוכנית שלמה שהקדשנו לסיפורה של סמלה במלחמת יום הכיפורים. קישור אליה תמצאו בדף הבית של רשת עושים היסטוריה. ranlevi.com
אז מה, בוא תסביר קצת מה אמור לקרות.
אני מעריך שאחרי הבחירות, הרי המצב של חברות הסלולר בוודאי הוותיקות לא ילך וישתפר. אני לא רואה איך הוא משתפר כשהן צריכות לבצע גם השקעות בסיבים אופטיים לבתים, כי אחרת הם לא יהיו קבוצת תקשורת ואז באמת לא יוכלו להתחרות. דיברנו על זה שמחירי הסלולר לא באמת עולים, אז גם שם מתחילים להפסיד כסף. מכשירי קצה יש תחרות מכל העבר. וטלוויזיה היא תחום מאוד מאוד תחרותי, שגם בכל העולם קשה מאוד להרוויח בו. אפקט נטפליקס השפיע על כולם, קשה מאוד להרוויח. אז על מנת שחברה לא תפשוט רגל, חס וחלילה, תלך להסדר חוב וכו', אני מניח שאחרי הבחירות גם משרד האוצר וגם משרד התקשורת יצטרכו לחשוב איך בונים את השוק הזה מחדש, מסדרים אותו אחרת, אולי עם 3 קבוצות, אולי עם 4 קבוצות, שמתחרות בהכל על הכל, ואז הצרכן תהיה לו גם אפשרות בחירה, אבל גם החברות יהיו בעולם שהוא יותר רגיוני, יותר שווה, ויוכלו להשקיע גם בתשתיות של הדורות הבאים.
אתה חושב שזה באמת מהלך שיקרה אחרי הבחירות? זאת אומרת, זה משהו שהוא נמצא לפרק, מבחינת, אתה יודע, הסדר יום של משרד התקשורת?
משרד התקשורת, הלוואי והייתה לו אג'נדה, הלוואי והיה לו מדיניות מסודרת שמסתכלת על העתיד. משרד התקשורת בעיקר שולף שליפות, לא לומד משום דבר שקורה במקומות אחרים. אז אני לא בונה על זה שהוא יבוא אחרי הבחירות עם אג'נדה מסודרת ויגיד, הנה, עושים 1, 2, 3, 4, 5 ומסדרים את השוק. הוא ימשיך לשלוף, אבל זה יקרה כשנגיע לתאום. זאת אומרת, כשאחת החברות לא תצליח לתת יותר שירות כמו שצריך, כשהוא יראה שאנחנו מפגרים, אני לא מדבר אפילו על הדור החמישי, אנחנו עדיין בפיגור עצום בדור הרביעי אחרי מדינות שחלקם אנחנו כישראלים היינו מגדירים כעולם שלישי, אנחנו נמצאים בפיגור. אז עד שהמשרד לא יבין שהפיגור אין ברמת הסיבים האופטיים ואין ברמת הסלולר, הוא פוגע כבר בכלכלת המדינה ושגם החברות כבר לא מסוגלות לתת שירות כמו שצריך, אז הרגולטורים יתעוררו.
כן, תלוי כמובן מי יהיה שר התקשורת. אגב, שאתה אומר דור רביעי, חמישי, בוא תסביר קצת מה בעצם ההבדל, מה מהירות הגלישה?
ההבדל בין הדור החמישי לדור, את הדור הרביעי אנחנו מבינים, בעצם זה אבולוציה של הדור השלישי, מהירות הגלישה שלנו, רוחב הפס, היא הרבה יותר גדולה, ואנחנו נהנים משירותים שלא חלמנו עליהם לפני 5 שנים. הרעיון הוא, לא יודע אם להגיד אבולוציה או אבולוציה, אבל בדור החמישי כבר נוכל לעשות דברים שהם הרבה הרבה יותר מתקדמים, כי בעצם יש מה שנקרא זמן השיהוי, latency, כל שהוא ירד לאפס, נוכל לקיים יותר יישומים על הדור החמישי, וכדי לפשט את זה נדבר על רכב חכם או המכונית האוטונומית, אסור שיש שום שיהוי במעבר המידע בינה לבין המרכזים. אז הדור החמישי זה משהו שיאפשר גם את החלומות על, על רכב אוטונומי, גם על רפואה מרחוק שצריכה לקרות בזמן אמת. בקיצור, כל אפליקציה, כל מה שיכול להתקיים בזמן אמת ואסור שיהיה בו שיהוי, ויצטרך רוחב פס מאוד מאוד גדול בשביל רזולוציות וכאלה, הדור החמישי יהיה זה שיקלוט אותו.
כן. טוב, בוא נדבר קצת על, גם על בזק. אתה יודע, קודם כל היא גם בשוק הזה, כי חברת הבת עדיין היא חברת בת פלאפון, נכון? אבל אני רוצה לדבר על בזק, כי גם שם, למרות שזה החברה האם, מה שנקרא, גם שם סכסוך עבודה, גם שם מדברים על פיתורים, אבל זה מכיוון אחר לגמרי, נכון?
כן, בזק היא תוצאה של, בוא נגיד, של ממשל תאגידי לכאורה לא תקין, אתה יודע, יש עוד חקירות, אז אני לא, כרגע לא מביע עמדה ודעה.
כן, כל סיפורי...
אבל בזק היא תוצאה של אירועים.
כן, פרשת 4,000 ורשות נראות ערך ואלוביץ' וכל הסיפורים, נכון. כן. אז נכון, זאת הסיבה?
המצב של בזק בשנה ומשהו האחרונות מידרדר לכאורה, ואני לא בטוח שמבחינה עסקית ההידרדרות הוא כמו ההידרדרות שאנחנו רואים בשוק ההון או... על גבי המדיה. ברמה העסקית עדיין זו החברה מספר אחת בישראל בעולם התקשורת, עם נכסים שהם אדירים לקבוצת תקשורת במדינה כמו שלנו. חלקם לא מוצאו, חלקם עוד ימוצאו בעתיד, אבל הפער בינה לבין השחקניות האחרות שדיברנו עליהן הוא עדיין אדיר, כי יש פה שני, זאת אומרת, זה היה המונופול של ישראל, יש ידע צבור, והמצב של בזק בהיבט הזה לא שונה בהרבה ממצב של חברות דומות לה, שהיו פעם המונופול במדינות המערב, אבל התחושה היא שיש הידרדרות מהירה בעסקים וכו'. אז צריך להפריד פה, ההידרדרות נובעת מזה שהחברה הזאת כבר שנתיים נמצאת תחת צל כלשהו, חקירות, אין שליטה וכו', וגם מניפולציות בשוק ההון ככל הנראה.
מה זה אומר מניפולציות בשוק ההון?
יש כל מיני אינטרסים, זאת אומרת, הערך הכלכלי של, של חברת בזק, של מניית בזק, אני חושב שרוב שחקני שוק ההון יגידו לך שהוא לא קרוב לערך הכלכלי שלו, אבל זה לא נובע מכלכלה, זה נובע מלחצים אחרים שקשורים למחירת חברת האם של הבי קומיוניקיישן וכאלה, ועל זה
שהמחירת נמכורות
הנכשל.
תנועות בשוק ההון שלא קשורות למצב העסקי של בזק, אלא יותר לחברת האם, פירמידות וספקולציות.
בדיוק.
כן. כן. אז,
יש אוקיי. כל מיני כוחות מנוגדים שמשפיעים על המניה, זה בלי קשר למצב העסקי. בהיבט של המצב העסקי, כן, בוא לא נשכח, נכנסה תחרות, כאילו גם סלקום נכנסה עם טלוויזיה לפני יותר משלוש שנים, גם פרטנר לפני שנה פלוס, עוד עדיין מתחרה ראויה, אז אנחנו מתחילים לקבל תחרות מכל מיני עברים, גם מעולם התוכן, גם בעולם הסיבים האופטיים שהחברות האחרות מנסות גם להתחיל ולפרוס. וכל זה תחת, דיברנו קודם על רגולציה לא שווה, אז בגלל, או למרות, לא יודע להגיד למה, אבל רוח הדברים היום במשרד התקשורת הוא כזה שצריך להיות ממש אנטי בזק, ואת כל הלכאורה הטוב שהיא קיבלה בעתיד בעבר, בוא נשמיד את זה עכשיו, אז הקר הוא גם לא, הקר הרגולטורי הוא גם לא פורה עבור בזק.
יש נגדה סנטימנט מאוד שלילי, כאילו הם קיבלו, לפי החשדות, לפי הערכות, לפי שמועות, לפי הכל, קיבלו יחס מפלה לטובה, עכשיו בוא נעשה להם יחס מפלה לרעה, כי צריך לאזן את התמונה.
כן, וגם על היחס המפלה לטובה אפשר לקיים דיונים ולהסתכל על מסמכים ועל החלטות, ולעבוד לפי כרונולוגיה ולראות שהם, לא בטוח כמה בזק נהנתה מזה, אבל נעזוב את זה, זה נתון לכל מיני פרשנויות, וגם תחת חקירות, לא חשוב כרגע.
כן.
כרגע ברמה ההגיונית של איך צריך להסתכל על שוק תקשורת עתידי, וכמה חשוב ההשקעה בסיבים אופטיים, המדינה נכנסה למין בונקר של ראש בראש מול בזק, ואני חושב שהם מפספסים את העובדה שבכל מדינה מערבית, בסופו של דבר המדינה באיזשהו מקום תלויה, במפעיל הגדול, בבזקים לשעבר, כי אחרת שוב, לא נגיע לקדמה של סיבים אופטיים וכו'. בזק היום יכולה להתחיל, או מחר בבוקר לצורך העניין, יכולה להתחיל ולהרים רשת סיבים אופטיים שכבר מכסה 60% מאוכלוסיית המדינה. והיא לא עושה את זה כי היא חוששת ממניעים כלכליים.
כן.
אם היא לא יודעת איך העתיד ייראה, אז למה להשקיע את כל המיליארדים האלה? וזה פה מסלול של התנגשות שיצטרך להיפטר די בקרוב.
כן, עכשיו, תגיד, אם אני, לצורך העניין, אני מבין שאם אני עובד בזק, אז בגלל ש... חברה במצב כזה או אחר, אז מדברים על צמצומים, פיתורים, עברות שליטה, הם רוצים לשמור על הזכויות שלהם. בקיצור, החברה נראית כמו איזה חברה די כמו לוויין כזה שמסתובב בחלל, לא ברור מי בדיוק הבעלים שלו, מי שולט בו ומה הכיוון שלו, נכון?
בערך, נכון, סוגיית השליטה היא עדיין סוגיה ולא ברור איך זה ייגמר, האם אנחנו כן נראה בסוף שחקן גדול שמציע לרכוש את השליטה בחברתיים של בזק ותוך כדי כך גם בבזק, או שבסופו של דבר לא, יש כאלה שיתנו בגלל הרגולציה, יש כל מיני סיבות, אבל נניח שבסופו של דבר לא יהיו קונים, אז אנחנו הופכים את החברה להיות בעצם חברה של מנהלים, ראינו את זה גם בבנקים קורה אחרי פשיטות הרגל של הבנקים לפני הרבה שנים, וזאת תהיה חברה שההנהלה מנהלת אותה, אתה רוצה לקוות שההנהלה תעשה הכי טוב. אין פה איזה מצב של החברה חייבת ללכת לפיתורים המוניים, זאת אומרת, יש פיתורים שהוחלטו מראש והופרש הכסף עבורם, וכרגע רצו לזרז את התהליך, אז מפרישים עוד כסף. זאת אומרת, בזק יכולה לנהל את המהלך הזה. אז גם מהלך מתבקש כל עוד העובדים לא נפגעים. העובדים כמו עובדים, בצדק. כשיש כזה חוסר ודאות ולא ברור מי הבעלים של החברה, מנסים לדאוג לעצמם כמה שיותר, וזה בסדר.
אתה יודע, כשמדברים על בזק, אז כל פעם אני קורא ומסבירים לנו שבעצם יש לה בסיס מאוד מאוד איתן בכל הנושא של תקשורת נייחת וכל מיני דברים אחרים. האם באמת, להערכתך, הבסיס הזה הוא כזה איתן בעולם כזה מתקדם כמו שאנחנו חיים בו היום עם ההתפתחויות הטכנולוגיות, זה באמת בסיס איתן או שאולי זה סוג של בלוף?
לא, התשובה היא לחלוטין, ואם היית רוצה שמישהו בעצם יקדם טכנולוגיות עתידיות, אני לא חושב שמישהו אחר מסוגל לעשות את זה. פשוט בזק נמצאת בכל המדינה, פרוסה עם תשתית, בכל המדינה, עם לא מעט כסף כדי להשקיע בטכנולוגיות הבאות, וזה מה שהיא עושה, היא רק רוצה לקבל על זה אור ירוק כלכלי מהרגולטורים. אבל אם היית רוצה שמישהו יקדם את מדינת ישראל בהיבט של רשתות מתקדמות וכו', אתה יודע, יש את אלה שיש להם נכסים שהם מתחת לאדמה, וגם יש להם כסף מעל האדמה, ודיברנו קודם על המצב של השחקנים האחרים. וזה בעצם מסביר את מה שהתכוונתי, שהמדינה צריכה להבין גם מתישהו שהיא גם תלויה בבזק. ולכן עדיפה הידברות מאשר מלחמה. אבל בזק היא היחידה בעצם שיכולה לקדם את מדינת ישראל קדימה.
הבנתי. טוב, בוא נסתכל עוד מילה אחת רק כמשקיעים לצורך העניין, בסדר? נגיד שאני משקיע בחברות סלולר או בחברת בזק, מה יש לך להגיד על המחירים של החברות האלה? דיברנו על זה קצת קודם, אבל תנסה אולי טיפה להכיר.
המחירי המניות.
כן.
תראה, באופן כללי אני חושב שזה ענף, כשענף נכנס לסחרור, בין אם מדובר על היפר תחרות, על חוסר ודאות רגולטורי, על כל מה שקורה, ואתה יודע, ונכנסים פה גם, אני אגיד את המילה לכאורה, אבל נכנסים גם פלילים, למה צריך להשקיע בענף כזה? שישב המשקיע יחכה בחוץ, יחכה לראות שדברים משתפרים, ואז ייכנס. כי פשוט חוסר הוודאות בענף, במצב הנוכחי, הוא גבוה מדי בשביל לקבל החלטות שקולות. אבל צריך לזכור שבכל זאת החברות האלה הם חלק ממדדים שמשקיעים בהם וחלק לעולם יהיו בהם משקיעים, אז המשקיע הסביר צריך לעשות לעצמו את החשבון כרגע איפה מחירי המניות, אם אנחנו הולכים באמת לקריסה איפה הם צפויים להיות, אם הולכים לאישור של קונסולידציה של מיזוגים ורכישות, כנראה שזה יעשה טוב למניות.
אתה מדבר עכשיו על הסלולר, אנחנו כרגע בסלולר. לא דיברנו על בזק, בזק תכף נדבר.
כן, לגבי הסלולר, אני אומר, הבעיה שלי כרגע עם הסלולר זה שכל שקל שהם, הם קרובות להפסדים, ואני מניח שב-2019 אנחנו נראה הפסדים, אז אני לא יודע להגיד כמה משקיע יודע לאכול את זה ולהגיד, זה בסדר שהם מפסידים, כי אנחנו שנייה לפני טיפוס חזרה, כי אין ברירה. אז זה עניין של אורך רוח באופי ההשקעה. קשה מאוד לתמחר כרגע את המניות בהיבט הכלכלי בגלל כל מה שדיברנו עליו, אז להגיד לך המניה שווה 20% יותר או 20% פחות, אני לא באמת יודע. אני יודע שהתנאים כרגע לפעילות שלהם הם קשים, ולכן צריך לשקול את זה באלף עיניים ובזהירות. אני אפילו חושב שכל שקל היום שהם משקיעות בתשתיות, הם עדיין, יכול להיות שהם משמידות ערך ולא מייצרות ערך. כי הן מפסידות. אז לכן אין לי המלצה כרגע אם מחירי מניות הסלולר הם זולים או יקרים. אני אומר, זה תלוי באורך הרוח של, של המשקיע הספציפי.
אוקיי, ומה לגבי בזק?
לגבי בזק, אם אנחנו עושים שוב את כל מה שדיברנו עליו, בעצם זה שהיא מחזיקה בכל פעילויות התקשורת, קבוצת תקשורת מלאה, אני רק רוצה לציין שבארצות הברית, גם באירופה, לא לכל חברות הבזק ההיסטוריות, יש גם חברת תוכן, לבזק יש את יס. אנחנו רואים בעולם עסקאות בעשרות מיליארדי דולרים של רכישות חברות תוכן, בדיוק מהטעמים האלה של להיות קבוצת תקשורת מלאה. אז לבזק יש את הכל. מצד שני, יש אווירה רגולטורית נוראית כלפי החברה, וגם את זה המשקיעים לוקחים בחשבון. מצד שלישי, יש גם בעיות כרגע של שליטה, ולא ברור למשקיעים של מי החברה. אז אם עושים ניתוח כלכלי נטו, כולל כל האיומים שיש על החברה מבחינה תחרותית וכו', נראה שהמניה זולה. לצערי אני אגיד גם כאן שזה תלוי באורך הרוח של המשקיע, כי מי שחושב שהרגולציה מכאן גרוע יותר לא יכולה להיות.
או צפויות לא הפתעות.
אז ייתן יותר משמעות לערך הכלכלי, ואז יגלה שהמניה כנראה זולה.
כן.
מי שאומר לעצמו, אני לא יודע מתי הרגולציה הזאת, איך שהיא מתנהלת, תיפטר, אז כנראה שגם הוא יתרחק מלהשקיע במניה.
טוב, אוקיי, רן יעקבי, היה מעניין מאוד לדבר איתך. מנכ"ל רוסריו ייעוץ ומחקר, תודה רבה.
תודה רבה, חגי.
עד כאן עושים עסקים השבוע. להערות ותגובות אתם יכולים להיכנס לאתר הבית ranlevy.com או לשלוח אליי מייל לכתובת hagaygo101@strudelgmail.com. הכתובת נמצאת גם באתר.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.